חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני איילת נחמיאס ורבין ואני היום השוטרת הטובה. בראשית שבוע הזיכרון שלנו, השוטר הטוב חייב להינתן, יחד עם חיבוק גדול של כל החברה הישראלית למשפחות השכולות, של חללי צהל וחללי פעולות האיבה. לפני שבוע פגשתי במקרה את תת-אלוף במיל יובל ואת רעייתו כרמית בזק, הוריו של גיא בזק, הגיבור מגולני שנהרג בקרב ההירואי בשבעה באוקטובר בכיסופים. כל כך הרבה גיבורים בינינו, כל כך הרבה משפחות ששילמו את המחיר הכבד של אובדן חיים, שאסור לשכוח אף אחד מהם. כיור הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, אני פוגשת מדי יום את המשפחות שהגורל האכזרי של המלחמה הארוכה ביותר, זאת שאין לה שם, המלחמה בטרור, היקה בביתן. יש לנו גיבורים רבים במדים וגיבורים רבים על אזרחי. אני משתדלת לזכור את השמות ואת הפנים. כי כשאצלנו הסתיים השבוע הזה, בקרב עשרות אלפי משפחות, שבוע הזיכרון נמשך ונמשך. אתמול שמעתי מישהי ממשפחות החטופים מסבירה שהם כל הזמן חיים במעבר הקשוח שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, בתפר הבלתי אפשרי שבין עצב לתקווה. אני מוצאת במשפחות השכולות גבורה עצומה של המשך החיים, גם כשהכל מסתחרר סביבן, גם כשאנחנו כחברה לא מקיימים את ההבטחה הטריוויאלית ממש, להיות ראויים למחיר שהן שילמו. וגם בשבוע הזה הצטרפו משפחות חדשות למעגל מחיר תקומתנו, משפחת וולוך, משפחת כפרי, משפחת כהנה ומשפחת נססרה. אין בשבוע הזה מישהו שיותר ראוי לקבל את החיבוק הזה מאיתנו. בזכות הגיבורים האלה, ישראל מציינת עצמאות. עם שובם של החטופים, גם נוכל לחגוג את היום הזה שוב.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אחד ממפגיני קפלן ערך בהפגנה אתמול מיצג, הוא שוכב מגועל בדם ולידו שישה ראשים קרוטים של נתניהו. הגינויים מימין היו צפויים, גם פורום תקווה של משפחות חטופים הביע זעזוע. חיפשתי ולא מצאתי ידיעה כי מפגיני השמאל בהפגנה סילקו את מי שערך את המיצג הזה או גינו אותו לאחר מעשה. לא מצאתי גם גינוי או אזהרה מפני רצח פוליטי מצד גנץ, לפיד, יאיר גולן. חיפשתי באינטרנט גינוי משמאל למיצג הראשים הקרוטים וקיבלתי תשובה, נראה שאין התאמות טובות לחיפוש שלך. בעצם אולי לפיד כן גינה והזהיר. כבר לפני שבוע הוא הכריז, יש מידע מודיעיני, יהיה פה רצח פוליטי, יהודים יהרגו יהודים. הוא אמנם מתכוון לראש השב"כ, אבל ההזהרה שלו גנרית. אנחנו בדרך לאסון נוסף, הפעם זה יבוא מבפנים, רמות ההסתה חסרות תקדים. כשחוזרים אלפי פעמים על הביטוי מכונת הרעל, הכוונה בדרך כלל להסתה מגעילה מימין. זה מובא כעובדה, מכונת הרעל קיימת ועובדת, אבל כל מי שמשתמש בביטוי הזה מניח שזו מכונה אחת, חד צדדית, ואני רואה שיש לפחות שתי מכונות. כל אחת מייצרת את הרעל והסתנה וההסתה שלה. אני לא מאלה שנזקק בדרך כלל לגינויים, לא אכפת לי אם אבו מאזן מגנה את טבח השבעה באוקטובר, ואחר כך ממשיך לשלם משכורות לרוצחים, אבל ברור שאם מפגיני קפלן היו צורכים ומעיפים את מעלה המיצג הזה, ואם כל המנהיגים הפוליטיים שלהם, כולל מי שמממן אותם, היו מגנים, המכונה השמאלנית הייתה מייצרת פחות ערס. זה נכון גם מימין כמובן. חייבים לעצור, חייבים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ואיילת נחמיאס ורבין.
ערב טוב, איילת.
ערב טוב, אריה. מה קורה עם המטוסים? אתה רואה אותם או שכבר
אני חושב,
לא בקו
יש להם גיחה אחת והם נוסעים למלא את הבטן במעקבי הבערה שלהם. אני לא יודע אם הם חוזרים כי אני לא רואה הרבה מאוד אשן כרגע. אולי הם עשו את מלאכתם, אולי הקבעים מלמעלה הצליחו לחבות. זה במדרון ממש מתחת לכפר אדומי.
נקווה, זה מדהיג. טוב, נקווה שיהיו בשורות טובות.
כן, כן, לשוטר שלך, כן, אנחנו בזכותם חיים.
ולא נוטים כל כך. א', אני רוצה שתדע שאני מאוד מסכימה עם מה שאתה אמרת. אני חושבת שזה בהחלט היה גם ראוי לגינוי וגם ראוי לסילוק. אז הנה, כאילו, אם אני בכלל מייצגת משהו, אם אני מייצגת משהו, אז אני רוצה לומר את זה. וכמו שאמרת בהגינותך, זה דבר שנדרש וחיוני, קודם כל מההנהגה, שההנהגה כרגע היא בידי הימין, אבל גם בוודאי, גם מצד המפגינים, הדברים האלה לא יכולים לעבור ללא גינוי.
כן, ולשוטר שלך, אנחנו באמת נוטים לשכוח את מגש הכסף.
ממש.
מדקלמים אותו בימי הזיכרון, אבל אנחנו כל יום, כל יום חיים בזכותם.
נכון,
טוב, אנחנו נשמע חדשות ואחר כך נחזור לתוכניתנו.
בוודאי.
אנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו איתנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור שקד וולפין. שוב, ערב טוב הילד.
שלום אריה יקר, שלום.
שבוע טוב, נתחיל לעבוד, נגיד כן? שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, חברים.
שלום אבי.
שלום.
ימים קשוחים, חזרנו...
שחמאס מצא שיטה להרוג אותנו.
לא, בוא נהיה אמיתים, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן. בסופו של דבר כשאתה מבצע בעצם איזושהי פעולה כצבא גדול ובעצם מתיישב על שטח, אתה בעצם חשוף לפעילות גרילה של הצד השני, של פעולות. הרי אנחנו מדברים צבא מול צבא, אנחנו מדברים כרגע עכשיו על צבא גדול, צהל מול ארגון טרור שהוא מנצל את היתרונות שלו כגוף חלש, מה שנקרא, ומנסה לזנב בכוחות. אז הוא מנסה לצאת ממנהרות או מהריסות של בתים, לבצע ירי צליפה או ירי של נונטט, ואם אפשר גם להניח מטענים, ולהימלט לחומת שבה. זה מה שראינו בסוף השבוע, זה מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. ופה זה דורש מצהל גמישות מבצעית, זה קצת קשה יותר, כי בסוף הוא צבא גדול ומסיבי שיושב על צד שטח, שהצד השני מכיר אותו היטב, ו... זה תמונת המצב, נכון לעכשיו.
אבל אבי, זה מרגיש לפחות בחלק מהמקרים, שוב, אני לא רוצה, אתה יודע, אדם עוד לא יבש, המשפחות עוד רק מתחילות להתאבל, אבל זה מרגיש גם בהקשר למה שאתה אמרת, שהרמת ערנות, מיומנות, שעל חלק של בשבוע שעבר ידוע לפיר של המנהר, זאת אומרת, מה קורה מבחינת, לתחושתך מבחינת... רמת הערנות של היחידות שלנו, שבאמת, גם אתה יודע, גם העייפות, עייפות החומר.
קודם כל, יש עייפות של החומר, יש שחיקה של החיילים. אבל זה, שוב, זה הדבר המשני, אפשר לומר ככה. הדבר היותר מטריד, זה העובדה שבסוף, בסוף, בסוף, שאוקיי, נכנס צהל ונכנס לרפיח. היכולת שלו לתמרן כבר ביצע את התמרון. עכשיו הוא מתחיל לבצע סריקות, הוא מבצע תיאור של השטח, הוא בסוף, נמצא בתוך תא שטח מסוים, והוא די חשוף. אז נכון, עושים מערבים ויוצאים לטווס, ויוצאים כל מיני פעולות כאלה ואחרות, אבל עדיין יש נקודות תורפה לכל כוח גדול, שהצד השני נסה למצוא אותם, וברגע שהוא נסה למצוא אותם...
אבי, אתה נשמע טיפה עמום, אתה יכול להיות יותר קרוב לטלפון?
כן. לפומית, לפומית, אריה. אתה זוכר שקראנו לזה פומית?
כן, זה כשהיה לו חוט ארוך כזה. כן.
לא, לא, זה פשוט פילי הטלפון.
או, הנה, עכשיו אתה נשמע מצוין.
העברתי מאוזן שמאל לאוזן ימין. אז זה הדברים, זה באמת, זה בדיוק הדילמה של כל צבא גדול, שהוא נכנס בעצם מול מלחמת גרילה.
כן. אני מבין שהאירועים האלה הם במסגרת הרחבת אזור החיץ בצפון הרצועה. עכשיו,
לא,
יש כוונה...
דווקא, אני לא חושב. תראה, האירועים שאנחנו ראינו הם קרובים לגדר. האירוע האחרון היה קילומטר וחצי מהגדר. אנחנו מדברים על האירוע שהיה בתל סולטן, הוא קרה בתל סולטן, במסגרת הפעילות שמבצעת חטיבה 205 במרחב הזה. אז אנחנו רואים פשוט ניסיונות כל הזמן של חמאס לראות, לזהות חולשה של כוח, איפה הוא יכול לפגוע בו. ושם הוא מנסה לבצע, שלא תלבד, צהל לא יושב ולא...
נייח ומחכה, כן.
צהל תוקף, וצהל רק ביממה האחרונה פגע בעשרות מחבלים, אפשר לומר כך, הוא פגע גם במחסנים של חימושים ברפיח, לא רחוק ממתקן של אונרה.
כן, בסקים של אונרה. אבי, אולי עוד נושא אחד נספיק...
אתה נושא של זיקים.
התפרסם תחקיר הקרב על בסיס זיקים, אנחנו למדים שהפיקוד הזוטר, הפיקוד שהיה שם, באמת בגופו הציל את הטירונים, לפחות מאה טירונים שהיו שם, אבל היה שם משהו שנאמר לעיתונאים בדיווח בעל פה, ולא הופיע בדיווח בכתב, שמפקד הבסיס כשל כיוון שלא הגיע לבסיס בשעת הקרב, בגלל הסכנה שהייתה כנראה בדרך, אבל הוא זה שתחקר, הוא זה שכתב את התחקיר.
לא, לא זה שתחקר, הוא לא זה שמפקד הבסיס, לא הוא זה שתחקר את הבסיס.
היו שניים, הוא אחד מהם.
לא, אז מה הסיפור? כי באמת, אני גם לא הבנתי את הדבר הזה, הוא הרי לא הגיע.
הוא לא הגיע, כי מה שקרה זה שהוא היה, הוא תושב סדירות, היו לו, יש לו כמה ילדים קטנים בבית, אשתו לא הייתה בבית, וכשהתחיל הקרב בסדירות, הוא פשוט נלכד עם הילדים שלו בתוך הבית, ולקח פרק זמן עד שהוא הצליח לצאת מהבית ולהגיע לבסיס.
והוא עדיין מפקד הבסיס?
אני לא יודע, אבל יכול להיות.
ככה דווח, שהוא עדיין מפקד הבסיס.
סביר להניח, יכול להיות שהוא עדיין מפקד הבסיס. אבל אתה יודע, בסוף, אריה צריכים להסתכל על זה גם בצורה... אוקיי, יש איזושהי סיטואציה שעכשיו אתה שואל, האם באמת המפקד יכול לעשות מהלכים אחרים? אני לא נכנס לתוך...
לא, אני בטח לא יכול, השאלה איך צהל רואה את זה.
אני לא חושב שצהל רואה את זה בחיוב רב, וגם יראו את ההערה הזאת. ובסופו של דבר, ראינו שם, אני רוצה דווקא להסתכל על הדברים החיובים שהיו שם, אם יושב לי, היה שם סיפורי גבורה מסמרי שיער.
חד משמעית, אבל...
כמו למשל טירון, ש... נאבק עם מחבל בידיים חשפות אחרי שיש לו מעצור בנשק, המחבל דוקר אותו במספר תקירות, וחבר שלו טירון אחר בסופו של דבר מצליח להתעשת ולראות במחבל, וכל זה קורה כשהם נמצאים במרחק של שתי דלתות מהממד שבהם נמצאים קרוב ל-100 טירונים.
אבי, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה מטריד אותי בכל התחקירים, גם התחקיר של ניר יצחק שפורסם בשבוע שעבר. בסוף יש איזושהי תחושה, קודם כל, מעשה הגבורה, גם של כיתות הכוננות, בטח של החיילים, הזכרתי קודם את גיא בזק, שנלחם בעוז בכיסופים יחד עם צוות מאוד קטן של גולני, יש פה אין ספור סיפורי גבורה. בסוף כשאנחנו מסתכלים על התחקירים, כמובן זה מתחבר לוועדת חקירה ממלכתית, אבל לא בזה ענייננו, בהקשר המיידי הזה. בסוף צהל צריך להחזיר את אמון הציבור, בוודאי את אמון התושבים, בוודאי. וזה משהו שלי עדיין מרגיש מאוד מאוד חסר.
ולא רק לך, אני חושב שיש גם בתחקירים האלה עולים שאלות, כשמציגים לנו את זה, לנו העיתונאים, ואנחנו שואלים שאלות, ואז פתאום מגלים שגם להם יש חורים, והם ברגינות רבה אומרים, אנחנו חוזרים לשולחן הסרטוט, מה שנקרא, כדי לשפר את התחקיר ולראות איפה אפשר לדייק אותו יותר. וכן, בסופו של דבר התחקיר תפקידו זה לבצע למידה, כדי שילמדו מהכשלים, ילמדו מההצלחות, כדי להפנים את זה שלב אחד קדימה. וועדת חקירה זה משהו אחר, כי ועדת חקירה צריכה לבדוק
זה ברור, זה ברור, זה ברור.
זה ברור, ובאולפן הזה אין חילוקי דעות ביחס לצורך שלה. תודה רבה, אבי אשכנזי.
אבי, תודה רבה. תודה, תודה.
בינתיים אנחנו למדים שנתניהו הגיש את התצהיר לבגץ, ויש כבר כמה נקודות שעולות משם. אחד, רונן בר כשל בתפקידו כראש השב"כ ואיבד את אמונה של ממשלת ישראל. שתיים, טענתו של רונן בר בדבר דרישתי לתת חוות דעת לפיה הנסיבות אינן מאפשרות את עדותי במשפט היא שקר מוחלט. שלוש, נתניהו יתיר לפרסם סטנוגרמות וכו' וכו', זה לא דחוף. אנחנו נשוחח על כך
בהמשך.
אבל היום, מן החול אל הקודש, היום בהר הרצל נערכה הלווייתו של סרן עידו וולוך, שנפל ביום שישי בחילוץ בסג'איה, ואנחנו אומרים שלום לשי טסטה, אביו של סמל ראשון עידו טסטה, שנפל בדיוק לפני שנה, והם היו חברים, העידו והעידו האלה. שלום לך.
שלום שי.
שלום, שלום רב לכם.
השתתפותנו העמוקה בכאב של המשפחה שלך, וכמובן בכאבה העצום של משפחת וולוך, שבשבוע הזה מכל השבועות מצטרפת למשפחת השכול, קראנו לקודם מגש הכסף, ואתם אחרים מגש הכסף.
תודה.
ספר לנו על עידו ועידו, הבן שלך ועידו וולוך. ספר עליהם.
זה פשוט מציאות הזויה שאנחנו לא להאמין שבאמת אחרי שנה עידו ועידו שלמדו ביחד בגימנסיה, באותה כיתה, גדלו באותה שכונה, האחד התגייסו באותו זמן באוגוסט 22, האחד לשריון והאחד לגבעתי. והיו חבורה של חברים כל כך כל כך טובים. אין, זה פשוט לראות אותם ומלח הארץ. חברים שהערך החברות, הרעות ביניהם אי אפשר לפספס. ואת עידו שלי איבדנו באמת לפני שנה. זה היה מאוד קשה ביום שישי בכלל המעמד עצמו של ההזכרה בהר הרצל. ומאוד מאוד היה בערב לקבל את הבשורה הזאת, האמרה הזאת שגם עידו הולך. זה החזיר אותנו ברגע אחד שנה אחורה כשאנחנו קיבלנו את ההודעה המזוויעה הזאת. אין, זה לא להאמין, שוב, שני ילדים מופלאים שלמדו ביחד, גדלו ביחד באותה שכונה, התגייסו באותו חודש, ועכשיו קבורים באותה חלקה, כשבפעם האחרונה שראינו את עידו וולך, זה היה לפני חודש, הוא הגיע להזכרה בהר הרצל של ה-11 חודש, וגם הבנו שהוא מאוד רצה לצאת להזכרה של השנה, אבל הוא לא יכל, הוא היה בעזה כמובן. וזה, אין, כל כך, כל כך עצוב. יום כשפגשנו, כבר אתמול, פגשנו את רוב המשפחה, הגענו אליהם לחבק, אבל היום גם בהר הרצל, אין, מעבר לחיבוק חזק, אמרתי לכל אחד ואחד מהם, אין לי מילים. אין נחמה, אנחנו נלווה אחד את השני בכאב הנורא הזה ונלמד איך לחיות לצד הכאב, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, זו משפחה מקסימה, מקסימה באמת, שעידו כל כך שלי אהב ללכת אליהם וליהנות, הם שני ילדים ובכלל כל החבורה, אבל שניהם אהבו את החיים, ידעו ליהנות מהחיים. האחד אוהד הפועל והשני אוהד ביתר. וזה מאוד קשה.
איפה אתם גרים?
בהר חומה, בירושלים, בשכונת הר חומה, בירושלים. שניהם למדו באמת, היו בגימנסיה, באותה כיתה.
אני בוגר גימנסיה ו... חשבתי פעם שכשאני מסתובב ברחובות ברחבי על יד הגימנסיה, אז השכונות שם זה כמו שדה מוקשים של זיכרון, כלומר פה גר אורי, ושם גר יורם, ושם גר יגאל, כל אחד עם המוקשים שהוא לוקח איתו אחר כך.
כן, כן, אז עכשיו לא מזמן בשכונה עשו משהו קטן שבהמשך יהפוך, אני מקווה ליותר... כיכר גיבורים, ותלו את השלטים ותמונות של כל הגיבורים, ועכשיו התווסף גם לצערנו עידו וולך.
באמת רציתי לשאול אותך, שי, בטח ביום הזה זה מאוד קשה, אבל אם תוכל לשתף אותנו באמת, איך עברתם את ה... איך התמודדתם עם השנה הזאת האיומה? כי בעצם בשנה שעברה אתם ליום הזיכרון נכנסתם כשאתם...
נכון,
משפחת שכול חדשה.
כן, אנחנו באמת עידו נהרג בערב יום השואה, ונגבר ביום השואה, וקמנו לערב יום הזיכרון מהשבעה, וזה היה מעמד, אין, כל החודש הזה בעצם האחרון, גם עכשיו, שהיה מאוד קשה. ידענו שזה חג פסח, זה החג האחרון שעידו היה איתנו בערב חג פסח בשנה שעברה, בליל הסדר הוא לא היה, בערב החג השני הוא כן היה, וגם עידו היה בן זקונים שלנו, יש לי עוד בן גדול ובת, תומר ורוני, ותומר היה גם בגבעתי באותו גדוד, בגדוד שקד, לשם רצה עידו להגיע, ולשם הוא הגיע, הוא היה מבסוט, וכשהוא חזר מהחג, אז הוא היה במשימה לשמור על הכלים שלהם, הנמרים, לפני הכניסה לרפיח, אז עוד לא נכנסו לרפיח, הייתה מתקפת פצמרים, ששם נהרגו ארבעה, היו הרבה פצועים, היה אירוע מאוד קשה.
כן.
ומיד אחר כך נכנסו הצבא גם לרפיח.
שי טסט, אביו של עידו, וחברו של עידו וולוך, שנפל בקרב בסוף השבוע ונקבר היום בהר הרצל. שלא תדעו עוד צער, שלא תדעו עוד כאב.
אנחנו שולחים לך חיבוק גדול לך, לכם, וכמובן למשפחת וולוך ולמשפחת...
תודה, תודה, שנהיה ראויים לכל הגיבורים האלו.
כן.
אמן. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור. שלום לך.
שלום וערב טוב.
שלום יעקב.
ההלוויות האלה והקרבות ברצועה זה משהו שניתן למניעה באיזושהי טכניקה, או שברגע שאתה יושב בתוך הרצועה הזה... זה חיכוך בלתי נמנע.
תראה, קודם כל צריך להבין ש... וזה לצערי הרב, אצלנו כל הזמן מתבלבלים. צבא, בשביל לבצע את משימותיו, צריך להיות נכון לעשות שני דברים. להרוג ולהרג. אין דרך לבצע משימות צבאיות של הצבא, בלי להרוג ולהרג. ומה שצריך לעשות זה להשתדל להרוג מקסימום אצלם ולהרג מינימום אצלנו, אבל אין דרך, זה כל מי שאומר, רגע, אם היו עושים ככה, והיו עושים ככה, והיו עושים ככה, אני למדתי, הדבר שלא עשו הוא הדבר הכי טוב. למה אפשר לתלות בו המון דברים? רק היינו עושים אחרת, אין דבר כזה. עכשיו צריך ללמוד מכל אירוע, ואם עשינו טעות, לא לחזור עליה. זה לא שנגזר שנעשה טעויות. אבל כשיש בצד השני מישהו שרוצה להרוג אותך, אז... גם אם אתה לא עושה טעויות, הוא, מצד השני, הוא מנסה לתפוס לך באיזה נקודת תורפה. ולכן צריך להבין, זה חלק מה... זה מה שהוספך את הצבא למשהו אחר.
אבל נשאלת השאלה שאי אפשר להימנע ממנה, בטח מרגע שחזרנו ללחימה מסוימת, בעצימות מסוימת, נשאלת השאלה, וחזרנו לאותר לפרסום שהוא מאוד קשה, נשאלת השאלה, האם אנחנו יודעים... בדיוק מה המטרות של הישיבה בצורה הזאת בעזה, ומה כמובן, כמו שאתה אומר, גם מה המחירים.
נכון להיום...
יעדי לחימה זה מאוד חשוב.
ללא ספק, לא מאוד חשוב. בלי זה צבא לא יכול לנוע, להתחיל לזוז. נכון להיום, המטרה נשארה מעורפלת, כי הקבינט לא קיבל החלטה האם הוא רוצה ללכת לכיוון של עסקה, או לכיוון של כיבוש עזה והשמדת החמאס. כי זה הולך ביחד. אי אפשר להשמיד את החמאס ברמה שבה הוא נמצא היום, הוא פורק כארגון, הוא לא מאיים על מדינת ישראל, הוא לא יורה רקטות על מדינת ישראל, הוא לא יכול לעשות שבעה באוקטובר נכון להיום. אבל השאלה אם כובשים את עזה ומחסלים את החמאס, או הולכים לעסקה. כל עוד לא התקבלה החלטה, הצבא נמצא במצב של לא ברור לגמרי, אני מבין גם למה הוא נמצא שם, כי רוצים לתת זמן למסע ומתן, תוך כדי יצירת לחץ צבאי, ורק אם כשיהיה ברור במסע ומתן, מה התוצאה, אם יהיה ברור לחלוטין שלא ניתן להגיע להסכם עם החמאס, על שחרור החטופים, אז הצבא ייכנס במלוא העוצמה לכיבושה של עזה ו
יעקב, אתה תחת הרושם שהלחץ שמופעל נכון לעת הזאת, שזה בעצם הייתה הטענה כשחזרו ללחימה, אתה תחת הרושם שחמאס באיזושהי צורה נלחץ אל הקיר? כאילו, ההתרשמות שלך מהפידבקים?
אין לי שמץ מושג, כי אני לא רואה חומר מודיעיני, ופה כל הפרשנויות הן חסרות ערך. יש רק מקום אחד שבו זה ניתן לבדיקה, וזה בחומר המודיעיני. כל השאר זה כל אחד מפרצץ מה שיש לו בראש. אם הוא היה בעד, אז הוא אומר שזה טוב. אם הוא היה נגד, אז הוא אומר שזה רע. אני לא יודע מה התגובה האמיתית של החמאס, אם התגלה, אם בכלל, לפעמים גם המודיעיני לא מתגלה. בוודאי שאחרי 7 באוקטובר אנחנו צריכים להיות צנועים ביחס היכולת המודיעינית שלנו. אז אני אפילו לא בטוח שאנשי המודיעין יודעים, אבל אין לדעת אלא רק באופן שבו החמאס מגיב בתוך עצמו, וכלפי אלה שנוסעים ונותנים איתו מקטר וממצרים. אני לא בקיא לא בזה ולא בזה, אני ממש לא יודע.
הרבו אצלנו לדבר על הכישלון של הצבא בשבעה באוקטובר, של אמן, של השבק, של הדרג המדיני, ובתחקיר שהיה נמל בערוץ 12 בסוף שבוע, מסתבר שהמוסד היה אמור גם לדעת כמה דברים על מגעים.
אני מאוד לא אהבתי את הכתבה הזאת על המוסד, לא ראיתי אותה כי זה היה בשבת, אני קראתי אותה, קראתי על הכתבה, ותראה, זה אולי אני מפקשה שזה פרט. לדעתי זה מישהו הוציא החוצה בשביל, ואני לא יודע מאיפה, בשביל להוריד מעצמו חלק מהאשמה, בשביל להטיל חלק ממנה על, על, על המוסד. למוסד היה אסור לגייס מקורות בעזה.
בעזה, אבל אם זה חזבאללה ואיראן...
תן לי לגמור. הוא לא יכול היה לגייס גם מקורות בחמאס, כי זה הוא צריך לתאם עם השבק, הוא לא יכול היה לעשות את זה בפני עצמו, ולא הייתה לו פה שום אחריות של ממש על שום דבר. גם מה שעובר בתקשורת בין כל המקומות האלה, זה בחלקו הגדול בכלל באחריות 8200 ולא באחריות.
לא, אבל יעקב, יש את הסוגיות כמובן של הנושא של הכספים שהוא עברו מקטר, שכן הייתה מעורבות רבה של המוסד וראשי המוסד.
וכמובן, אני לא, משה, אני לא,
לא, וכמובן, לא, ושאל, ושאל
ארי בצדק.
לא, 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 אבל ארי שאל בצדק, לא, לא. ההתראה קשורה לסוגיה של גיוס מקורות באיראן ובחיזבאללה. מקורות איראן, כן.
צריך מאוד, צריך מאוד להיזהר.
זה אני מסכימה.
לעניין של עזה, אין למוסד שום חלק בנחלה, עם כל הכבוד לכל הכתבנים הגדולים. והוא צריך לאסוף מודיעין גם בלבנון וגם באיראן. הכתבה יוצאת מנקודת מבט שכאילו הם ידעו על התקיפה.
נו, נכון.
למיטב הבנתי, הם ידעו באופן כללי שיש רצון לתקיפה, הם לא ידעו לא על היום, לא על השעה, ואני לא בטוח מה הם ידעו על השיטה.
וזה שרוצים לכן, להשמיד אותנו, כתוב בעיתון, לא צריך...
לכן הוא צריך להיות מאוד זהיר, זאת כתבה שאיש מקצוע שקורא אותה, מבין שזה מישהו הוציא על מנת להוריד מעצמו אחריות, בשביל שעוד מישהו ייסע בה. עכשיו, זה לא אומר שהמוסד לא עשה טעות פה ושם, אני מקווה שהמוסד עשה תחקיר רציני ובדק את עצמו, אבל הכתבה כשלעצמה לא מוכיחה שום דבר על איזושהי טעות של המוסד. כל המערכת טעתה. צריך להיות ברור, לא היה בכל המערכת בן אדם אחד, בן אדם אחד שבא ואמר בשישה באוקטובר, מחר הולכים לתקוף אותנו, או השבוע הולכים לתקוף אותנו. ופה...
עכשיו, תשמח אותנו ותגיד לנו שתאונות לא קורות, תאונות נגרמות. אני מדבר על הפיצוץ בנמל בנדר עבאס.
אני לא יודע אם הן קורות או נגרמות, תוצאתן טובה.
לגמרי, אבל אתה יודע, אני רק תוהה לעצמי, אני אומרת, אוקיי, ישראל מכחישה קשר, למיטב ידיעתי, אנחנו, אם אנחנו, אין לנו, למה אנחנו צריכים להכחיש בכל רם את הקשר לדבר הזה?
אני אגיד לך למה, כי פה יש פגיעה בנמל אזרחי, וזה חושף אותנו לזה שהצד השני ירצה לפגוע בנמל אזרחי שלנו.
כן.
אז אנחנו אומרים, תדעו לכם, אנחנו טובים בהרבה דברים, זה לא אנחנו.
זה גם יכול להתאפס כפגיעה במסע ומתן שארצות הברית מקיימת.
זה אגב, זה הייתה המחשבה הראשונה שלי אתמול כששמעתי על זה. שעוד לא הכחשנו.
לא, זה לא קשור לגרעין בכלל, ולכן אני לא חושב שתהיה לזה איזושהי השפעה עליו.
לא, אבל אני בנראות, כשהודיעו על הפיצוץ, מה שארי אמר, זה הייתה המחשבה הראשונה שהייתה לי. מישהו יכול לטעון
שניסינו... יש לך מוח קרימינלי.
נו, טוב.
זה לא
יעקב, כי... אל תחשוף סודות לא. מקבוצות פרטיות.
כן, בדיוק. זה לא כי זה האירוע. אבל אני חושב שכאשר מדינה לא רוצה להיחשף לפגיעה בדברים שהיא לא רוצה לפתוח, כי היא קיבלה החלטה שהיא לא רוצה, והיא לא עשתה דבר, אז בדרך כלל לא ראוי להכחיש ולא ראוי לאשר, אבל במקרה הזה אני מתאר לעצמי שזה היה השיקול, אנחנו לא רוצים להיחשף לפגיעות בנמלים אזרחיים שלנו, כאשר אין איזה שום סיבה, לא עשינו שום דבר רע, אבל התוצאה היא טובה.
כן. מה, כשאת, שוב, אני יודעת שאתה לא חשוף לחומרים מודיעיניים, אבל אנחנו, אני סליחה שאני מחזירה אותנו רגע לדבר הכי חשוב, וזה הנושא, בעיניי לפחות, כן? עסקת חטופים, או בוא נאמר השבת החטופים, כשאתה מקבל את כל האינפורמציות, כשנסע ראש המוסד לקטר להיפגש עם ראש הממשלה, אתה מתחיל להרגיש שבכל זאת אולי משהו עובד, משהו במערכות מייצר אפשרות לעסקה נוספת?
תראי, אני לא יודע, אני רואה את המאמצים, אבל אני לא יודע להגיד שום דבר על התוצאה. אני חושב שרק פה צריך להיות, להיזהר כשמציגים את זה. ראיתי, עשו משאל, האם אתה בעד שחרור חטופים או בעד חיסולה? ברור שכל ישראלי ממוצע אומר, אני בעד שחרור חטופים. זה צריך להיות לב ערל בשביל לא להגיד כן.
אתה יודע, יש שרים בממשלה שאומרים שלא, אז...
אבל רגע, שנייה. אבל זאת לא האמירה הנכונה. זה לא תיאור נכון של המצב. כי צריך להבין שהפסקת אש ושחרור החטופים פירושו שאנחנו נפסיק את האש והחמאס ימשיך להתחמש.
כלומר, חמש שנים של התחמשות חמאס.
זה אומר, זה, כי הרי אין לנו דרך למנוע את ההתחמשות הזאת, אלא על ידי שימוש באש. אז צריך לשאול את השאלה האמיתית, האם אתה מוכן חטופים והפסקת אש שבו אנחנו לא נפגע בחמאס בחמש השנים האחרונות, וצריך לקחת בחשבון שבחמש השנים האלה, החמאס ינסה להגדיל את כוחו.
ואתה מניח שבחמש שנים, רגע, סליחה יעקב שאני רוצה אותך, אתה מניח שבחמש שנים האלה הוא לא יפר את ההסכם, ואז אנחנו לא נוכל לתקוף, שהרי אם יחזרו החטופים, והוא יפר את ההסכם, אנחנו נוכל לתקוף. זה בדיוק הרעיון.
לא, אבל השאלה אם בהסכם כתוב שאסור לו להתחמש.
אני רוצה לקוות, כמובן שהוא לא מסכים.
רגע, אבל אני אשאל אותך את השאלה, כמי שמאוד מעודדת את ההליכה לכיוון של הסכם עם החמאס. אם החמאס
לא,
אומר...
לא, לא, לא מחס וחלילה מאהבת חמאס, מאהבת החי שנמצאים שם, כן? חס וחלילה, מתואבים, אני רוצה שהם יעופו משם יותר מכולם. אוקיי.
ברור מחלוטין שאת לא מצטערת עליו שחמאס שם.
בדיוק.
אבל אני שואל שאלה אחרת. אם החמאס יגיד, אני מוכן ללכת לכל ההסכם הזה, אבל אני לא מוכן לחתום על זה שאני לא אתחמש, את תהיי בעד ההסכם?
תראה, כולנו, אני נוטה, משתדלת.
למה אני שואל?
שאלה טובה, זאת שאלה טובה.
לא, למה אני שואל? כי בסוף אסור לנו לרמות עצמנו. זה לא הפסקת אש ושחרור החטופים. זה הפסקת אש והתחמשות החמאס ושחרור החטופים.
אני בעד לא לרמות את עצמנו, ואני בעיקר בעד להחזיר את האחים שלנו, וצריך למצוא את הדרך הכי טובה, וכנראה שהדרך היא לא אופטימלית בכל מקרה.
אבל ברור לך שפה זה לא כמו שמציגים את זה, כאילו זה הפסקת אש והחזרת החטופים. זה לא הפסקת אש, זה המשך התחמשות.
קודם כל מחזירים את האחים, ככה אני רואה את זה.
אוקיי, זה בסדר גמור, אבל צריך להבין מה המחיר. המחיר הוא התחמשות של החמאס.
המחיר יהיה...
זאת דרך אגב הייתה מדיניות שנקטנו בה לפני 7 באוקטובר, העיקר שיהיה שקט.
אני מסכימה איתך, וגם כחברת כנסת בחברת דעת חוץ וביטחון אמר, טענתי שזו טעות. אבל בסדר.
אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה.
תודה רבה לך.
גם לכם, ויום טוב ויום עצמאות שמח.
יום זיכרון.
יום עצמאות שמח לכולם. שלום וערב טוב לבני אשכנזי.
שלום, ערב טוב לכם.
שלום בני.
תצהיר נתניהו, רונן בר שיקר, כשאמר שרציתי למנוע את העדות שלי... מה עוד יהיה שם בתצהיר?
טוב, נו, אני לא חושב שאנחנו נופלים מהכיסא.
אני לא נפלתי.
אני ראיתי, אני... תספר. ביני, מה יש שם הדברים העיקריים?
נתניהו מתמודד עם הטענות אחת אחרי השנייה, תכף נדבר עם מה הוא לא מתמודד, אבל מה שמעניין בתצהיר הזה זה קודם כל זה שהוא משחרר סטונוגרמות. הוא בא ומצטט מסטונוגרמות שלמות, מתיר אותם ואומר, אני... מתיר אותם לציטוט, ולכאורה, מהסטנוגרמות שאני קורא, לפחות בדקות הקרובות, זה נראה שלנתניהו יש טענה טובה. זה כך זה נראה. אבל, ופה אני חוזר ואומר, כל הדבר הזה ציבורית הוא מעניין מאוד, והוא גם חשוב מאוד, אבל משפטית יש באמת, מה שנקרא, מחלוקת מגודרת אחת, מתי נתניהו יודד את האמון ברונן בר, ושם להבנתי הוא לא מתמודד עם הטענות כל כך טוב.
רגע, צריך, רגע, ביני, צריך להסביר לה, אולי לציבור המאזינות והמאזינים שלנו, שבעצם הסיפור הוא לא אובדן האמון, כנראה שזה לא קרה ב-7 באוקטובר או ב-8 באוקטובר, אלא זה הטענה של ראש השבק, שזה קרה בעקבות חקירת קטארגייט. זאת אומרת, זה הסיפור, אוקיי?
נכון, ופה אני לא רואה התייחסות ישירה, של נתניהו לדבר הזה. אני רואה שהוא מדלג מעל זה, ובסופו של דבר, לו אני יושב על כס בית המשפט, זה מה שמעניין אותי כרגע. כל הדברים האחרים יכולים להדיג אותי בתור אזרח, וצריכים גם להדיג אותי, אבל בסוף...
אני רוצה לכפור בעניין הזה. למה זה צריך להיות חשוב לבית המשפט? בית המשפט אומר, נתניהו אומר שאין לו אמון, עושה רושם שגם לבר אין אמון בנתניהו. עכשיו, זה... האם זה חשוב מתי זה קרה, או אנחנו צריכים להסתכל על המצב הקיים כרגע, אם הם יכולים להמשיך לעבוד ביחד?
אז כן, הילד...
לא, זה בסוף, לא, זה בסוף לטענת התהליך התקין של פיתורי ראש השבק, ובעיקר, סליחה, צופה פני עתיד לתהליך מינוי ראש השבק הבא. ראש השבק צריך לעבוד אצל עם ישראל ומדינת ישראל, ולא צריך לעבוד אצל ראש ממשלת ישראל, לא משנה מה זהותו של ראש ממשלת ישראל.
אז אני רוצה להוסיף, רגע, שנייה, תן לי. תן לי ברשותך, אנחנו לא בבית הדין לעבודה. כל מה שאתה אומר עכשיו זה נכון לבית הדין לעבודה, אני מאמין בך, אתה לא מאמין בי. אנחנו בבית משפט, בבית הדין הגבוה לצדק, ואנחנו בודקים לא את המחליטים, אלא את ההחלטה. וזה מה שבית המשפט צריך כרגע לבדוק, האם ההחלטה התקבלה כדין או לא כדין. ומה שהם אומרים, הרי נתניהו בא ואומר, אני מנמק את ההחלטה שלי להדיח את ראש השב"כ, איבדתי את האמון בו מהשביעי לעשירי. זה לא, בעיניי, זה לא מבוסס כרגע. עכשיו, אתם שואלים אותי, כן, האם בסופו של דבר נכון שרונן בר יישאר? דעתי אישית היא לא. אבל זה לא מה שעומד
בסדר. רונן בר, אבל רונן בר הרי אמר שהוא לא יישאר. זאת אומרת, העניין הזה הוא כמעט לא נתון במחלוקת. אגב, ביני, צריך להגיד גם שוב למי שמאזין לנו, צריך לומר שעצם העובדה שנתניהו הגיש תצהיר, אנשים לא כל כך מבינים את המשמעות, תצהיר שמוגש לבית המשפט, הוא מסמך משפטי שאדם מחויב לומר בו את האמת ורק את האמת.
אבל זה תצהיר בגאצי, הילד, כאילו.
כן, נכון, לא משנה, אבל זה נכון. זה נכון, אבל אתה יודע, סביב כל השמועות שהיו, שהוא יבקש מיוסי פוקס להגיש את תצהיר במקומו, הוא לא עשה את זה, הוא בסוף הגיש תצהיר בעצמו. אתה יודע, אגב, זה כן בגלל חשיבות, כן, חשיבות העניין, זה אי אפשר להעמיד בחשיבות של האירוע בכלל.
לא צריך להעמיד בכלל בחשיבות של האירוע, מבחינה ציבורית, מבחינה ציבורית זה מזעזע, כאילו באמת, אתה קורא את זה תור אזרח, ואתה לא ישן בלילה, אתה אומר, אני לא מבין מה קורה כאן, יש ראש ממשלה וראש שב"כ שמתקוטטים ביניהם באמצע מלחמה, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, אני לא, אני רוצה שתעבדו כמו שצריך, אבל בגלל שכמו כל דבר במדינת ישראל שמגיע לבית משפט, ואחר כך כמובן מאשים לבית המשפט, אבל בסדר, זה נושא לשיחה אחרת, כן? אז אנחנו פה צריכים להתמקד בדיון, והדיון בעיניי היה צריך להיות, אגב, פה אתם יודעים מה? פה אני אבקר את שופטי בג"ץ. בכל הכבוד, גם הם יכלו לבוא ולהגיד, תגישו תצהיר רק על הנקודה, רק על המחלוקת העובדתית בעניין של ממתי איבדתם את האמון. גם הם יכלו למנוע את הפרסה הזאת. אפשר גם להגיד את זה.
יכול להיות.
תשמע, יש הרבה פעמים שאני מכניס את היד לכיס, מוצא את החמש לירות עיניו, ואני לא יודע מתי איבדתי אותם.
אני איתך שם, מה אני אגיד לך? כאילו, מה אתה רוצה שאני אגיד? אני קורא את זה, זה מזעזע אותי, זה מעציב אותי, זה גם בעיקר מפחיד אותי.
נכון, אני במובן הזה,
אשכנזי,
כולנו מסכימים. תודה.
תודה רבה.
תודה, תודה.
ברסומות. חזרנו, שלום וערב טוב לחבר כנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, מהליכוד, לשעבר סגן ראש מחש, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום.
קיימתם היום בוועדה דיון בנושא אכיפה בררנית בתחום ההדלפות. באה היועצת המשפטית לממשלה והוציאה את האוויר מכל הדיון, היא אמרה אין אכיפה בררנית, אז מה אתם רוצים?
כן, אתה צודק שהיא אמרה את זה ולא הוסיפה. ביקשנו נתונים, מתי כן חוקרים, מתי לא חוקרים, הרי אני הייתי אחראי על השירות בעבר, מעולם לא חקרנו הדלפה שם, ואתה יודע שלצערי מדליפים כל הזמן, וגם שאלנו איך יכול להיות שדווקא באירוע כזה, שהשירות הוא הגורם ממנו הודלף, הוא גם הגורם שחוקר, כי בניגוד לחוק, מי שביצע את החקירה בעיקרה, זה השירות לבדו.
חק סעדה, בתור בן אדם שהיה בשירות הציבורי, האם אתה הדלפת אי פעם?
לא.
לא.
זה עבירה לחוק.
בסדר גמור, מעניין לשמוע. אני מודה שמאוד הפריע לי שהדבר שהיה לך הכי חשוב זה לצעוק לה מהחקירה שלך, את לא תברכי, בגלל שאני חושבת שיש סיכוי שגלי בערב מיירה, היועץ המשפטית לממשלה, לא תוזומן לחקירה, גם תגיע אליה, בניגוד לכמה מחברי הסיעה שלך, שהודיעו שהם לא יגיעו כשהם זומנו לחקירה.
אז קודם כל, השני החלקים של השאלה. קודם כל, היא באמת צריכה להיחקר, כי לא יכול להיות שהגוף שהמודלף הוא הגוף שחוקר. האם זה מתקבל לדעתך שהמשטרה תחקור את עצמה? הרי למה החוק קבע שמחש חוקרים אנשי שירות שסרחו? אני למעלה מ-20 שנה, שני עשורים, חקרתי אנשי שירות שסרחו, כי אף גוף לא יכול לחקור את עצמו. ופה, אחרי שמוסד הדלפה זה רונן בר עצמו, שהטענה של א' שהוא הפעיל רונן בר, ביקש לאסוף מידע נגד דרג מדיני, א' מדליף את זה, ומי שחוקר את הדבר הזה, זה השירות בעצמו. עכשיו, ביקשתי לדעת איך היא מאפשרת פעולה בניגוד עניינים, איך היא רומסת את החוק והיא מונעת פגישת עורך דין, יוצרת חיסיון, זאת אומרת, הדברים נעשו פה שלא כחוק בכל שלב שאתה בודק, ובמקום לקבל תשובות, כי גם הגשנו את השאלות מבעוד מועד, התשובה האחת הייתה שהיא ביקשה לעזוב את הדיון מוקדם, ולא לתת מענה, ואמרתי לה, אני חושב שכולם שווים לפני החוק, ואני אומר לך שבעזרת השם יהיה גוף, שחקות הפרקליטות, אני חושב
ש... איך זה יכול לקרות? תסביר לי באיזה מנגנון זה יקרה, מי יחליט על החקירה, מי יבצע, אתה אמרת מה שיבצע, אבל מי יחליט על החקירה כזאת?
אני אסביר לך, מה שהולך להיות בעזרת השם, זה החוק, זה חוק שעבר כבר ולצרים, קריאת רומית, מחש ייצאו מהפרקליטות, הולך גם לצאת דוח בעניין הזה מחר, והם יחקרו את המשטרה, את השבק, את הייעוץ המשפטי ואת הפרקליטות. מי שיחליט, הגוף הזה הוא עצמאי לחלוטין, עצמאי לחלוטין, ברשות אדם, כשהוא קשיר להיות שופט עליון, או בדרגה מקבילה באקדמיה.
מי קובע לו את תוכנית העבודה?
הוא עצמו. מי קובע
הוא עצמו, כמו מבקר המדינה?
כמו מבקר המדינה, הוא עצמו, הוא קובע את תוכנית העבודה, הוא מחליט מה הוא חוקר, ואז אתה יוצר גופים עם איזונים ובלמים, כי היום למעשה, היום אם אני רוצה להגיש תלונה, נגיד א' רוצה להגיש תלונה נגד היועצת המשפטית לממשלה, למי הוא מגיש? למי הוא נוקש בדלת? אין לו את הזכות הזאת אפילו להגיש תלונה, כי הוא אמר, מי ישאר את זה? זה היה משית בכבודה או בעצמה.
אני חושבת...
אני רוצה שלכולם תהיה זכות להגיש תלונה. עכשיו, לגבי שאלתך, החלק השני, שאמרת, חברי למפלגה לא הולכים לחקירות. זה את יכולה לשאול אותם. אני גם...
לא, לא, אין מה, אבל אני אגיד לך למה זה מתחבר.
חובה להתייצב, שאם חוקרים אותך, חובה, אם מזמינים אותך לחקירה, חובה ללכת לחקירה.
חג סעדה, זה פשוט מתחבר לדבר אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, שאתם עושים כל מה שאפשר כדי, במקום לבנות מחדש ולעשות רפורמות אמיתיות, אתם עושים הכל כדי לערער את האמון של הציבור בכל מערכות המשפט, בלי יוצא מן הכלל, ולכן אני מתפלאה עליך, בתור בן אדם שלפני שנכנסת לכנסת, היו לי, מוכרח להגיד, היו לי תקוות לגבי ההתנהלות שלך. אני חושבת שזאת תקלה מאוד גדולה, שאתה שותף לערעור הטוטלי של המערכות האלה.
אבל איזה ערעור, אני שואל אותך האם זה בסדר, אני שואל אותך האם זה בסדר, שבן אדם חוקר את עצמו?
לא, זה לא בסדר.
האם לא צריך שגם הפרקליטות, אם המתמחה של פרקליט המדינה, תוטרד מינית על ידו, למי מגיע?
לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. כל מה שקורה פה במערכת המשפטית.
בוא נעזוב את הסיסמאות, בוא נעזוב, אני מדבר.
הסיסמאותם שלכם, חג סעדה, אבל תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה על העבודה, תודה.
פרסומות. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום לך.
שלום.
שלום מאיר.
שוב דנתם היום בחוק הגיוס ובג"ץ הוציא צו על תנאי נגד הממשלה, למה לא מוצאים צווי גיוס לכל החרדים ולמה לא מפעילים סנקציות אישיות. אתה חושב שזה יעזור?
כן, יש חוק. אני לא מכיר עוד חוק אחר שאם רוצים לקנות אותו, מפסיקים לקיים אותו ומחכים עד שמחוקקים. יש חוק גיוס לכולם. עד שישתנה החוק הזה, או שיכתב חוק חדש, חייבים להפעיל. זה מה שדרשנו, גם מסמנכ"ל משרד הביטחון, שלא היו מתשובות. זה מה שדרשנו, גם מי אחראי על החיילים החרדים בצבא. לא היו תשובות.
מה זה אומר?
לא
היו תשובות? מה הם אמרו לכם? מה זה אומר לא היו תשובות?
הם אמרו, 20 שנה לא עשו את זה, ועכשיו אתם לא מצפים שיעשו את זה. מעולם לא היינו במציאות כל כך קשה, אני רוצה שתדעו חברים, הצבא מגיע לשם, הצבא בכירים מאוד, כל לרמטכ"ל שעמד מולם, ואמר אני צריך מיידית, אלפי חיילים. ובמקביל לאמירה הזאת, אמירת החירום הזאת, ואנחנו יודעים מה קורה, אנחנו שומעים כמה חיילים צריכים לגייס בכדי להרכיב פלוגה. היום, אנשי מילואים, יש מצוקה גדולה מאוד, ואנחנו יושבים שם, ובעצם את הדבר הבסיסי אנחנו לא עושים. אחרי השביעי באוקטובר יש שינוי מהותי. אנחנו כולנו במציאות של חירום, ולצערי הגדול...
חבר הכנסת כהן, אין לנו ויכוח על הצורך ועל הצדק ועל ההכרח. תגיד לי אם אתה חושב שסנקציות יעזרו, כלומר הם יביאו אלפי חיילים חרדים.
אני יודע שסנקציות אישיות מאוד מאוד יעזרו. בעצם כמעט והדבר לא נוסע, תמיד...
אז איך אתה יודע שזה יעזור? גם אני רוצה שזה יעזור, אבל אני לא יודע.
אבל אריה, העובדה שהדבר הזה לא מנסים אותו בכלל, ואומר, אם מישהו מהילדים שלי חס וחלילה יגיע לגיל גיוס ולא יתגייס, אנחנו יודעים מה יקרה לו, נכון? הם גם יודעים מה יקרה להם, לא יקרה להם כלום.
חברים, כל בחור צעיר היום שלא יגיע, חל עליו חוק מאוד מאוד דרקוני, וטוב שכך. מגיעים אליו הביתה, לוקחים אותו, הוא מתגייס או שהוא הולך לכלא. יש 12,000. כל שנה.
אין לנו מקומות קליעה, הם יודעים.
שאף אחד לא מתקרב אליהם.
ברור.
הם יודעים שאין לנו מקומות קליעה, אבל אנחנו מקווים שהסנקציות הכלכליות, האישיות,
שמשהו יעזור.
יזיזו כמה.
שמשהו יעזור.
חברים, לי אין.
חבר הכנסת מאיר כהן, נגמר לנו הזמן.
רק אני אומר, אין שום ספק שסנקציות יעזרו, צריך לעשות אותן.
כן.
אמן.
כך ננסה.
זהו, סיימנו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר. אחרי על השידור, שקט וולפין. האורחים בדיגיטל היו גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, ואחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ומליניאק. תודה רבה, איילת.
תודה רבה, אריה.